בוב מציע דף תזבוב. אנחנו מתחילים בערך שורה 17 מלמעלה. וסבר שמואל לוקח מגזלן ליס לישבוכה. אמרנו בעמוד הקודם שאדם שקנה מגזלן ואחר כך התברר שזה גזול, הוא טורף ולטובע מהגזלן את הקרן, אבל את השבח שהוא השביח בקרקע הוא לא יכול להוציא ממנו. הגמרא הסכימה למעלה שזה בגלל שזה נראה כמו ריבית, כי הרי לא הייתה פה שום מחירה. אז בעצם היה פה כמו הלוואה של כסף, כשהוא מחזיר, שהגזלן מחזיר ללוקח יותר מהקרן, אז זה נראה ריבית. והוא אמר לו שמואל הרב חינן בר שילת, אמליך וכתוב שופרה, שבוכה ופירה. לפני שאתה הולך לכתוב את השיעבוד, שופרה הכוונה להוציא את השיעבוד מעידית, מהמקום המושבח של השבח והפירות, תתייעץ עם המוכר, אם הוא מקבל על עצמו את זה. במאי, על איזה שיעבוד? היא לימה, היא בבעל חוב, מיתלה בכלל פירה? הרי אם אני קניתי קרקע והבעל חוב של המוכר יבוא לטרוף ממני את הקרקע, הוא לא ייקח את הפירות. את הפירות שכבר כמעט, שהם מוכנים לתלישה, יש להם דין מטלטלים, הוא אומר שמואל בעל חוב גובה את השבח, שבח הנה אבל פירות לא. אז למה המוכר צריך אחריות להחזיר לי פירות? הרי לא יוציאו ממני את זה. אלא לאו, עוסקים כאן ולוקח מגזלן, שהנגזל בא ולוקח את כל הקרקע עם הפירות. למה? כי אומר, זה הקרקע שלי השביחה. ומקסימום הוא ישלם ללוקח את ההוצאות שהיו לו. ורואים מפה ששמואל אומר מפורש שגם בגזלן, הגזלן צריך לשלם ללוקח את השבח. אומר רב יוסף, אוכל מהסקינן כגון שיש לו קרקע. אז מה אם יש לו קרקע? רש"י אומר שמדובר שכשהוא משלם, הוא משלם בקרקע. אם הגזלן משלם בקרקע, הוא ישלם גם את השבח. למה? כי לתת יותר קרקע זה לא נראה ריבית. אנשים אומרים, הוא מוכר את הקרקע בזול. הריטב"א אומר יותר טוב. סליחה. הריטב"א אומר שאפילו שהוא משלם בכסף, אם לגזלן יש קרקע, אז זה לא נראה ריבית. כיוון שבעצם הקרקע הזאת השתעבדה מיד בהתחלה. אז כיוון שזה משועבד בהתחלה בסכום הגבוה יותר גם על השבח, הוא בא וגובה את השבח. ומזומן כנגד הקרקע. אומר רבי יוסף, אוכל מהסקינן כגון שיש לו קרקע. אמר לו אביי, איזה מתשובה זה קרקע? וכי מותר ללוות שאה ושאה במקום שיש לו קרקע? שאה ושאה זה איסור ריבית דרבון. אסור לאדם לקחת הלוואה של קילו קמח על מנת להחזיר קילו קמח. למה? כיוון שקילו קמח יכול להיות שווה בהתחלה 5 שקלים, כשהוא מחזיר שווה 6 שקלים. זה נראה כמו ריבית. נו, ואם יש לבן אדם הזה, ללווה הזה קרקע, מותר ללוות שאה בשאה? אמר לו, הטעם הלוואה, אוכל צבין. אתה צודק שבשאה בשאה זה אסור, כי בסוף שאה בשאה זה הלוואה. עושים הלוואה כנגד שאה, כנגד שאה. אז למרות שיש לו קרקע, זה עדיין נראה ריבית. אבל פה לא הייתה הלוואה. פה זה היה עסקה של מחירה, הוא מכר קרקע. רק עדיין אתה אומר זה נראה כמו ריבית. אם יש לגזלן קרקע זה לא נראה ריבית ולא גזרו עד כדי כך. היא כדי אמרה אמר רבי יוסף תירוץ אחר, אוכל מהסקינן כגון שקנו מידו. שכבר בזמן שהגזלן מכר את הקרקע לקונה, עשו קניין לשעבד לו את הקרקעות, את הקרקעות שלו בין לקרן, בין לשבח. את הקרקעות, עשו קניין שהוא יהיה חייב לשלם לו, בין את הקרן בין את השבח. אז כמה שזה דבר שנקנה מראש, אז זה לא שכר המתנת מאות. גם אם היו תופסים את הקרקע הזאת תכף ומיד, הוא היה משלם את השבח. אז זה לא על הזמן. אמר לו אביי וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שקנו מידו, ואם כל לווה יבוא ללוות קילו קמח, שאה חיטים, ויעשו קניין שהוא ישלם שיח חיטים, זה לא יקרה ריבית? אמר לו, כמו שתרסנו למעלה, אתה מלוואה? אז עדיין נראה ריבית, אבל לא חזבינה. אז זבינה לא מחמירים כל כך. גופי אמר שמואל בלחוב גובה את השבח. אומרו בתי דבון אביר היה לדברי שמואל, גם ראיה וגם טעם. שכך כותב לו מוכר ללוקח. כשהמוכר מוכר את הקרקע לקונה, מה הוא כותב לו? אנו איקום ואשפי. רש"י אומר, אשפי הכוונה, אני אשקיט. ועדקי ואמריק, אני אזכה ואנקה. זווינה, אילין, אינון ועמלהון ושבחיון. זאת אומרת, אני אגבה אותך בקנייה הזאת, גם על זה בעצמו, עמלהון ושבחיון, גם הקרן וגם השבח. ואיקום קודמוך, הכוונה, אני גם אשתדל את כל ההשתדלויות להעמיד את זה בידך, אם יבוא על זה עוררין. וצובי זווין את עינן, וקבילה לו, אומרים העדים, זה המוכר, קיבל על עצמו את כל האחריות הזאת. אז מה רואים? א', רואים שהמוכר מקבל על עצמו אחריות, שאם הבעל חוב שלו יטרוף מהלוקח את הקרקע, הוא ישלם לו גם את הקרקע וגם את השבח. אז ראינו מכאן שהבעל חוב יכול להוציא את השבח. וגם ראינו טעם. למה שהוא לא יוציא? הרי בין כך, בעל הבית, המוכר, יפצה את הקונה גם על זה. אמר לו רב חייא בר רבין לרוב, אלא מאתה מתנה דלא כתיב ליחי. במתנה לא כותבים כזה לשון יפה של אחריות. אוכנה מדלא תריב שבחה? אמר לו, אין, באמת לא טורפים. אז הוא שואל, וכי יפה כוח מתנה ממכר? אמר לו, אין, יפה ויפה. יש נקודה שכוח מתנה יותר חזקה ממכר, למרות שזה לא מסתבר. אבל הטעם הוא, כיוון שבעצם מקבל המתנה, לא יהיה לו ממי לגבות את השבח. לכן הוא לא ייתן את השבח לבעל חוב. אומר רב נחמן, הוא מתנית מסייע לי למר שמואל, אבל הוא נחברין, מוקים לו במי להכינה, שלפי זה זה לא יהיה ראיה לשמואל. לתניה. המוכר שדה לחברו, והרי היא יוצא מתחת ידו. כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים בני חורים. אז לכאורה מה אנחנו רואים מכאן? שגבו ממנו את השבח. ולכן הוא יוציא את זה מהמוכר רק מבני חורים. והוא לחברין מוקי לו במי להכינה, ולוקח מגזלן. מגזלן כן, אבל בעל חוב לא. תניא אידך המוכר שדה לחברו והשביחה. הוא בא הבעל חוב, הוא טרפה, הוא טרף את השדה. כשהוא גובה, אז ככה. אם השבח יותר על היציאה, למשל, הוא הוציא הוצאות 500 שקל וזה השביח כפול. נוטל את השבח מבעל הקרקע. זה המוכר שהוא בעל הקרקע המקורי. והיציאה, את ה-500 שקל שהוא השקיע והוציא הוצאות, זה הוא יקבל מהבעל חוב שטורף, הוא חייב לשלם לו את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השבח, הוא הוציא הוצאות 1,000 שקל, אבל השבח בקושי הגיע ל-700. אין לו אלא הוצאה שיעור שבח מבעל חוב. הבעל חוב שבא לטרוף ישלם לו את ה-700. שאת המרבאות, הברית הזאת, שמואל במה הם מוקים לה? היא בלוקח מגזלן כאשר אישה. לתאמר שמואל, לוקח מגזלן ליסי שבוכה. ופה כתוב שהוא גובה את השבח. ואם מדובר בבעל חוב, כאשר גם רישה וגם סייף, לאמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח. ופה מה כתוב? שהבעל חוב צריך להחזיר את זה בעצם, לשלם את ההוצאות ללוקח. איבו יסי מבלוקח מגזלן כגון שיש לו קרקע. שהסכמנו למעלה שכשיש קרקע זה לא נראה ריבית. הנה מבשקנו מידו, ואז זה גם לא נראה ריבית. איבו יתאם מבבל חוב ולא קשיה. כאן בשבח המגיע לכתפיים, כאן בשבח שלא מגיע לכתפיים. מה זה נקרא שבח המגיע לכתפיים? זה שבח ברמה כזאת שזה עדיין זקוק קצת לקרקע. פירות שאמרנו עד עכשיו שהבעל חוב לא גובה, זה פירות שכבר לא צריכים את הקרקע. הם נחשבים כאילו תלושים, הם מטלטלים. אבל שבח המגיע לכתפיים שהוא עומד עוד מעט להתלש, ועדיין צריך לקרקע, זה הבעל חוב גובה, אבל הוא צריך לשלם על זה. זאת אומרת, זה לא נכון, ומייסים בכל יום וקומק בשמואל, אפילו שבח המגיע לכתפיים, גם את זה הוא היה נותן לבעל חוב. עונה הגמרא, לא קשה, תירוץ חדש, עוד הם עסיק בי כשיעור ערב ושבוכה. עוד לא מסיק בלו כשורה הרי, דיו אבלי שבוכה ומסע לכלי. אם החוב, חייבים לבעל חוב הזה כל כך הרבה כסף, כמו גם גוף הקרקע וגם השבח, אז הוא לוקח הכל. כאן מדובר שלא מגיע לו את השבח. החוב שחייבים לו זה בסך הכל ערך הקרקע בעצמה, רק הקרן. השבח זה כבר לא מעבר לחוב, אין לו זכות לטרוף את זה. לכן את זה הוא ישלם, ישלם ללוקח את ההוצאות שהלוקח הוציא. אומרת הגמרא, יש לנו בכתובות מחלוקת גדולה. כל פעם שלוקח קונה קרקע, ובא בעל חוב רוצה ממנו, רוצה לטרוף את הקרקע. יש צד אחד, דעה אחת שאומרת, אין לה לוקח ברירה, הוא חייב להחזיר את הקרקע. יש מה דבר אחר, הוא אומר, מה פתאום? אם הקונה רוצה, יכול לשלם כסף. אגיד לה, בעל חוב, כמה חייבים לך? קח את הכסף ותלך מהקרקע. כי בעצם הבעל חוב הוא בעל הקרקע. רק הוא צריך, לא הבעל חוב, סליחה, הקונה הוא בעל הקרקע. רק הוא צריך לשלם את זה בחוב של המוכר. אז אם הוא רוצה, יכול לסלק בזוזה. אז הוא אומר, אני חלמן דמרי, איתלי זוזה לוקח, לא מציא מסלק לי לבעל חוב. אז מי בעצם הבעלים על הקרקע, הגובה הבעל חוב? שפיר גם פה מובן שהוא גובה את הקרקע. וחוץ מזה הוא לקח את כל השבח ורק משלם הוצאות למשקיע לקונה. אלא למען דאמר כי איתלי זוזה ללוקח מצי מסלק לילה מלחוב. אז מי בעצם הבעלים על הקרקע? הלוקח. אז למה שהוא ייתן לו את כל הקרקע? נעים אלי, אילו אבי לי זוזה אבי מסלקינך מכולי הרי. אם היה לי מזומן הייתי מסלק אותה מכל הקרקע. אשתו דליס לי זוזה. אב לי גר בדערה בערה שיעור שבחוי. בוא נגיד שכל הקרקע שווה 10,000 שקל. והשבח פה שווה 1,000 שקל. שיגיד לו, תן לי 10% מהקרקע. תמורת השבח, הרי בעצם הוא הלוקח, הוא הבעלים על הקרקע. נגיד לו, אם החוב שחייבים לך זה 9,000, וכל הקרקע עם השבח שווה 10,000, 10% יישאר לי. למה נגיד שכל הקרקע, כל הקרן הוא לוקח? והשבח הוא מחזיר. עונה הגמרא אוכל מעסקינה כגון שעשהו הפויטיקי. דאמר לי לא יהיה לך פיראון אלא מזו. כשאדם מלווה כסף על הפויטיקי, שם כולם ממודים שהבלחוב, שהלוקח לא יכול לסלק את הבלחוב בזוזה. הבלחוב הוא הביילים על הקרקע. לכן פה הוא גובה את כל הקרן, כל הקרקע במחיר של 9,000, ואת החלק של השבח, אמנם הוא צריך להתחשבן איתו, אז יחזיר לו את ההוצאות. הכיר בה שאינה שלו ולקחה. מה היה הדין במקרה? שאדם קנה קרקע מגזלן, והוא ידע שהקרקע לא של הגזלן, וקנה אותה. לא כמו למעלה שהוא לא ידע. או מרב מאות יש לו. שבח אין לו אם הוא ישביח את הקרקע וטרפו ממנו את זה בחזרה, זה בא שלו. ולמה מאות יש לו עוד מעט נראה? ושמואל אמר, אפילו מאות אין לו. ומייקו מפלגר, רב סבר, אדם יודע שקרקע אין לו. שהוא קונה קרקע גזולה, יודע שהוא יפסיד אותה. וגמר ונתן את הכסף הזה לגזלן לשום פיקדון. שאתה אמר, ונעים אליי לשום פיקדון. שיגיד לו, אני מפקיד אצלך כסף. עונה אמר, הסבר לא מקבל. הוא פחד שהוא לא יסכים לקבל ממנו. ושמואל סבר, אדם יודע שקרקע אין לו, וגמר ונתן לשם מתנה. שאתה אמרה, ונעים אלי לשום מתנה, כסיף אלי מילטר. אז זה המחלוקת כאן, רב ושמואל. שאתה אמרה, ואופליגה בורחה לזימני די איתמר במסכת קידושין, המקדש את אחותו. זה לא חל קידושין, אי אפשר לקדש את אחותו. רב אמר מאות חוזרים. ושמואל אמר מאות מתנה. רב אמר מאות חוזרים, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לשם פיקדון. שאתה אמרה, ונעים אלה לשום פיקדון, הוא לא התבייש, סבא, לא מקבלה מיני. ושמואל אמר מאות מתנה, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגם אב ונתן, השם מתנה. שואלת אז הגמרא, ונעים אלי לשום מתנה, כסיף אלו מילטר. אז למה הם חלקו פעמיים? עונה הגמרא צריך. דאית, מה באור באור, כמה רב דולה אבי דאין שדיעה ומתנות לנוחו. אדם לא רגיל לתת מתנות למישהו זר, אבל גם באחותו, אם הם עודה אלי לשמוע שזה מתנה. ואית, מה באח, ואח כאומר שמוע שזה מתנה, כי זה אחותו, אבל באור אם הם עודה אלי לרב צריך. שאתה אמרה, בין לרב דומה פיקדון, בין לשמואל דמה מתנה. היי להרה במייקו נוחיס. הוא פיירו יסייך האוכיל. איך אתה מסביר שהוא חשב שהמחלוקת רב ושמואל, האם הוא חשב שהכסף זה פיקדון או מתנה? הרי כשהוא יורד לקרקע ואוכל אותה, אתה מבין שהוא לא חשב שהכסף מתנה. אז צריך להסביר הסבר אחר במחלוקת רב ושמואל. אומרת אמרה לו, סבר, נכון, נתתי את הכסף מתנה או פיקדון, אבל אנו, איך הוא סלער? אני ירד לקרקע ואני אעבוד ואני אוכל בגבו, כמו, כאיך אדם וכואב הדיו, כמו שהגזלן היה עושה, ככה הוא מורה לעצמו יותר. ולכי עושה מורה דהרי, זוזה, כשיבוא בעל הקרקע, אז הכסף שנתתי נהבו או כמו רב לפיקודון, מה פיקודון, פיקודון, לשמואל דום המתונה, מתונה. טוב, עכשיו רוב בא ופוסק הלכה. או מהרוב הילחסה, אדם שקנה קרקע מגזלה, והוא לא ידע. יש לו מעות ויש לו שבח, ואף על פי שלא פירשו לו את השבח, כמו רב. הכיר בה שאינו שלו ולקחה, מעות יש לו, שבח אין לו, כמו רב. ופסק שלישי, אחריות ההוא צופר הוא בין משטורי אלבו, בין משטורי מקח וממכר. עד כאן דף תסבור.